יסודות המודעות העצמית ברוח היהדות. אנחנו בעמוד 50, נמצאים בדוגמה. ראינו אתמול את הדוגמה הקודמת, איך משתמשים בעיקרון של אני רוצה שכך זה יהיה, למרות שמבחינה חושית ממש לא בא לי להיות במצב הזה, הרי שאני מרומם את עצמי לאמירה אמונית של אני רוצה שכך זה יהיה, ובזה אני פותח פתח להבנה, לפרשנות יותר מעולה, יותר משוכללת, יותר אמונית, יותר מוסרית, למצב שבו אני נמצא. היינו, אני הופך את האירוע לאירוע מקדם. אירוע מקדם, אירוע מצמיח, אירוע מפתח, במקום אירוע מדחדך, מרסק, ממרמר וכן הלאה. התפיסה החושית היא רואה את המאורעות הלא נוחים, כי מאורעות שמקורם הוא ברע מוחלט, מאורעות שאין בהן פוטנציאל של צמיחה, רק של צניחה. התפיסה החושית יש לה עין רעה מאוד על המציאות, אין לה עין טובה, אין לה טון חיובי, אין לה ראייה אופטימית. ולכן אנחנו צריכים לסגל לעצמנו, להתרגל לאותו משפט, אני רוצה שכך זה יהיה. הערכנו בזה אתמול, וגם לפני כן, לא נחזור עוד. דוגמה נוספת. היה זה אחד מאותם ערבים לא קלים, תיאור המעשה, כן? היה זה אחד מאותם ערבים לא קלים, בהם הייתי עמוסה מאוד בעבודה ותשושה מאוד. גם עמוסה באופן טכני, גם תשושה פיזית ונפשית. תיאור המצב הזה, נקודת הפתיחה הזו, התיאור של נקודת הפתיחה הזו היא לא פשוטה. זו נקודת פתיחה שעל פי רוב, במחשבה הרגילה של בני אדם, לא מאפשרת להתמודד עם מצבים לא נוחים. אם עכשיו יקרה משהו, אפילו אם מישהו יאכל לידי את העוף שלו עם סכין ומזלג, ויעשה קצת רעש עם הסכין ומזלג, אני יכול לצאת מהכלים. אז הנה, נקודת המוצא, עומס ותשישות. מה האדם שיש לו עומס ותשישות רוצה לעשות? מה שאני רוצה לעשות, לסיים את השיעור הזה ולסוע הביתה. כן? קצת עמוס, קצת תשוש, למה ואיך, לעניינים אישיים, אבל דוגרי, מה אני אומר לכם? נגמור את השיעור, אני מקווה שנגיע לסופו. אבל לסוע הביתה ולנוח. פתאום אומר לי הרב יורם אליהו, אתה יכול לבוא שבת למכון מאיר? לא יודע, אגיד לכם שאני אעמוד בזה, אני כנראה אומר לו לא. אולי גם זו התשובה הנכונה לומר, לא צריך להיות גיבור תמיד. צריך גם לראות, כן? לא כל עומס ושישות מחייב אותנו להתגבר עליהם, ולעשות את הבלתי מסתבר ואת הבלתי אפשרי. לא תמיד זה דבר נכון. אז בין נתתי קצת דוגמה מוגזמת, הייתי אומר. אבל באופן כללי, קצת עמוס ותשוש, יש לזה קצת סיבות, לא משנה, שם יעזור, אבל באמת, זה קצת קוצר רוח, אני יודע, סוף השיעור הקודם, אבל למה אני נעשה כזה אישי איתכם, אבל לא משנה, כן, שאל אותי תלמיד שאלה מסוימת. אני בתוך העומס הזה, וזה דורש ממני הרבה מאמץ כדי עכשיו להתייחס לשאלה שלו. אמרתי לו, נדבר את זה פעם אחרת. כן, נתתי לו תשובה קצרצרה, ראשי פרקים, כותרת, אבל הוא לחץ, רצה לדבר עוד. אמרתי לו, לא עכשיו עזוב, זה נושא מסבוך. זה לא, לא התאים לי למצב של העומס והתשישות. לא התאים לי. בסדר, גם זה אפשר לדחות. אבל מה קורה פה? פה מדובר באימא. מדובר באימא. ויש לה ילדה קטנה. היא לא יכולה להתפטר מהאימהות שלה. כן? אז הנה, עומס ותשישות יש לנו כאן. מקדם פיזי ונפשי, לא פשוט. פתאום, שימו לב, גם הפתאומיות היא דבר חשוב, זה בלא הכנה. פתאום, מלא משכנה, אני יודע עכשיו, שעה מראש, 10 דקות מראש, חמש דקות שמירו, שהילדה עכשיו, אני יודע מה, היא... כן? עכשיו תשפוך כוס, תעשה איזה שטות. אז אני מכין את עצמי. אבל זה קורה פתאומיות, המעבר הוא פה מאוד מאוד חד. ממצב שישות ועומס, למצב שאני צריך לנקוט עמדה, להתייחס, נקרא לזה להכיל. להכיל. קשה, להכיל. אין לי כלים בכלל. ניקולים מתוח, אין לי כלים. איך אני אכיל? איך אני אכיל? כן. פתאום, שפכה ביתי בת השש, כוס גדולה של שוקו על הרצפה. שוקו זה לא משהו שעכשיו, אני יודע, נשפח על הרצפה, אז באים ועושים ככה ואוספים אותו, כמו שאוספים גומיית שיער, אוספים איזה חתיכות לגו. שוקו מתלבש יפה על הרצפה. זה צריך אמצעים מיוחדים כדי לגרע את המשה. נו, עשו לה מן השמיים הנחה, והשוקו לא יטיז על הספה של ה-9,000 שקל. עשו הנחה, עשו הנחה, כי זה באמת מצב ש... לא מצפים מאיתנו להישאר שפויים. בסדר, שפכה כוס גדולה של שוקו על הרצפה. רצפה. זה לא בגד, זה לא בד, זה לא ספה יקרה. בסדר, על הרצפה. אבן, רצפת האבן. בסדר. על קצה לשוני עמדה הגערה חריפה מאוד. זאת אומרת, השיגור פה הוא מיידי. במצב של עומס וצישות, השיגור של הטיל הוא מיידי. יש שיגור אוטומטי לעבר הילדה. כן? מה אני משגר? איזה טיל? איזה טיל אומר, כן? גערה חריפה מאוד. גערה חריפה מאוד. מי זה מעיז לשפוך כוס שוקו שאני עמוס ותשוש? באופן אוטומטי הוא מוגדר אויב העם. אויב העם, אויב האימא, כרגע גערה חריפה. לאו דווקא חינוכית, שימו לב, זה גערה חריפה. זה לא גערה חינוכית, זה גערה חריפה. זה גערה שמהול בה הרבה כעס על הילדה. אולי אפילו נקמה, תלוי מה, מה אומרים, מה רוצים להגיד. לא מוצלחת אחת, מי תתחתן איתה, מי יתחתן איתך בכלל, מי ירצה בך, מי יקבל אותך לעבודה. יכול להיות שאם הייתה מוציאה את הגערה הזו, היינו שומעים שם מילים מאוד לא נעימות, שהן כוחות בזלזול, בבוז, בתוקפנות, בנקם, מי יודע מה יש שם בפנים. שאדם עמוס ותשוש, כן, הדרך, כן, מפה לפה, לפרצוף של הזולת היא מאוד קצרה. קופצים מגרוף, יאללה, קדימה. זה לא קל, זה לא קל. באמת, בכנות נפלאה, בכנות נפלאה. מה? היא מודה. על קצה הלשון עמדה גערה חריפה מאוד. הדבר חריף הוא דבר שורף כידוע. כן? ככה יש הורים טיפשים שמאיימים על הילדים שלהם. אם תדבר שטויות, אני אכניס לך את הפלפל החריף לפה. ראיתי פעם אבא, היה פלפל חריף על השולחן, אדום. כן? והילד דיבר לשון הרע, הוא אמר משהו. הוא לקח את הילד ככה, הילד בוכה, שם לו זה על קצה הלשון. הילד כאילו שרפו לו את הלשון. מסכן. הוא התפתל שם איזה 10 דקות. עד שהאימא לקחה אותו ברחמנותה. כן? הכיור שם במקלחת והתחיל להרטיב לו את הלשון, להרטיב לו, להרטיב, להרטיב, להרטיב. עד שמצטה את החריף מתוך הבלוטות. הילד האומלל הזה, הוא... לעולם כבר לא יגיד לשון הרע. לפחות לא על יד אבא. גערה חריפה. אלא שפה נעשתה עבודת הכנה ומודעות. והגברת ידעה על קיומו של משפט. אני רוצה שכך זה יהיה. למרות המצב, המאוד לא נוח הזה, יש מקום למצב הזה על פי חשבון אמוני. יש מקום למצבים הרבה יותר גרועים. עם ישראל היה במצבים מאוד קשים, שגם לגביהם יש מקום לבוא ולומר, אני רוצה שכך זה יהיה מכיוון שכך היה. עכשיו אני צריך לפתוח עיניים היטב היטב, לפתוח לב, ולהבין למה מרמזים הדברים, לאן הם מובילים אותי, לאן הם מקדמים אותי. כן, אבל הנה, הגברת עשתה הכנה יוצאת מגדר רגיל. גם הכנה שכלית וגם הכנה לבבית, אמונית. וברגע שהתעורר הצורך לגאור גערה חריפה, הצורך הזה מצא מולו, כן? וירוץ דוד לקראת המערכה. נכון שגוליית מגיע, אבל יש כבר תרופה למכה. מי זה דוד? יש תרופה למכה. אז נכון שהופעתו של גוליית איש הביניים מפילה מורה נורא והיום על כל עם ישראל, ועם ישראל וינו כעצי היער, עד כדי כך שאמרו חז"ל שהיה יוצא שחרית וערבית כדי לבטל את עם ישראל מקריאת שמע, אבל הכינו תרופה למכה, לא מהיום אגב, לא מהיום התרופה למכה, התרופה למכה הזו כבר הוכנה מגיל צעיר מאוד של דוד המלך, שהוא הרג את הארי כאשר הוא בא לחטוף שה מן העדר. כבר אז אמר דוד, לא סתם קרה לי הנס הזה, כנראה שהנס הזה הוא מלמד על משהו שעתיד להיות ואני שם יחולל נס נוסף. ושהוא שמע על גוליית שיורד לקראת המערכה, הוא עשה קישור בין הנס שנעשה לו, כן? שמה, בראיית הצעון, לבין הדבר הזה. הנה התרופה למכה. או, אותו דבר גם פה. יש מצבים שגוליית יוצא לקראתנו. עומס, שישות, רצון לגערה חריפה, זה גוליית. אבל דוד רץ למערכה. לוקח חמישה חלוקי נחל, מכוחה של תורה, חמישה חומשי תורה, הוא מטביע ברקתו של גוליית. זאת אומרת, להטביע ברקתו של גוליית, פירוש הדבר הוא, הרקה זה מקום המחשבה, המוח. אני מטביע ברקה, פירוש הדבר שאני לוקח את האמירה, אני רוצה שכך זה יהיה, ואני מטביע אותה במחשבה השקרית של את לא מוצלחת, מי התחתן איתך, וכו' וכו'. אני מטביע ברקתה של המחשבה השלילית את המחשבה החיובית, וכך אני מימית את המחשבה השלילית. זה דבר מאוד גדול, היא הייתה ברמת מודעות כזו שאפשרה לה לשלוף את החרב שו, ולעמוד מול ההתעוררות הרגשית הלא פשוטה. אך במקום הגערה אמרתי לעצמי, כך אני רוצה שזה יהיה. יש כלל גדול, אל תגיד לאחרים את מה שאתה לא אומר לעצמך. אמרתי לעצמי, וחנה מדברת על ליבה. אמרתי לעצמי, דיברתי על ליבי, ואני אמרתי על ליבי. כן, דבר מאוד חשוב, לדבר אל הלב. אמרתי לעצמי, לא מן השפה ולחוץ. אמרתי לעצמי, השמעתי את הכל בפנים. בפנים שמעתי את הכל. אני רוצה שכך זה יהיה, לא מן השפה ולחוץ. אלא מן השפה ולפנים. כל תורתו של דואג האדומי, מן השפה ולחוץ. ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי? אתה מספר את חוקיי, אבל אתה מספר אותם לאחרים. אתה אומר לאחרים, תשמע, צריך להתנהג כך, צריך להתנהג ככה. אתה משמיע את הדברים עם עצמך, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. זה חוכמה גדולה בתורת המודעות. הדברים שאותם אנחנו לומדים, צריך להשמיע אותם לעצמנו. כן? אני לא אומר שלא צריך לומר את זה לאחרים, מסגרת שיעור. אבל ודאי שאדם צריך להיות נאה דורש ונאה מקיים, להשמיע את הדברים לעצמנו. אז הנה, יכולה להשמיע לעצמה. הדברים לא מתפלקים לה, הדברים לא מתפלקים לה מן השפה ולחוץ, באופן שהנפש לא סופגת, אלא הדיבור נשמע בפנים. היא מפנה את זה כלפי פנים, והדיבור נשמע בפנים, מהדהד בעולם הפנימי. רק אז אפשר להתמודד עם הרגש, שהרגש הזה הרי איפה הוא נמצא, הרגש הזה בפנים, נכון? אתה לא יכול להתמודד עם משהו נמצא בפנים באמצעות האמירה החיצונית. זה חייב להדהד בפנים. אמרתי לעצמי, הרבה יש להרחיב בעניין הזה, אני מסתפק לעת עתה בהערה שהערנו, אמרתי לעצמי, כך אני רוצה שזה יהיה. אני חייבת לציין שלא הרגשתי כך באמת. לא הרגשתי כך באמת. ברגע האמירה, לא הרגשתי כך. אם את שואלת אותי, אם אתם שואלים אותי באמת, כך אומרת הגברת, לא הרגשתי שהדיבור הזה כבש אותי מכף רגל ועד ראש. לא הרגשתי. לא. זה תפס מקום מאוד מאוד חלקי בחוויה הפנימית שלו. לא, לא הרגשתי. אני חייבת לציין שלא הרגשתי כך באמת. אך בכל זאת אמרתי לה, תודה לך שנתת לי את ההזדמנות להתנהג בשליטה עצמית ובסבלנות. כלומר, היא הפכה את ביתה מאויב לאוהב. למה אני אומר אויב לאוהב? הגישה השלילית שעליה אנחנו רוצים להתגבר, היא מציגה את אותו גורם שמעמיד אותנו בניסיון כאויב. למה? כי התפיסה הרגשית אומרת שבעצם לא הקדוש ברוך הוא מנהיג את המציאות. ואז ממילא הכל נופל ביד המקריות. ואם זה יד המקריות, ממילא שפכת כוס של שוקו, אתה אויב שלי. את באה למגר אותי מן הארץ, את באה להזיק לי להציק ולהפריע ולא לקדם. הדיבור של אני רוצה שכך זה יהיה, באופן אוטומטי, מתעל את האירוע למקום של פוטנציאל לתיקון. ומלא הגורם הזה נהפך לאוהב. תודה רבה. אגב, אני מציעה לך, ביתי היקרה, תראי, אני הרווחתי מזה. את חייבת להבין, תליה מתוקה שלי, אני הרווחתי רווח גדול מזה ששפכת את כוס השוקולה הרצפה ברשלנות ובחוסר אחריות. אני הרווחתי רווח גדול. אמא בעננים עכשיו, אמא סבלנית, אמא אפילו לימדה עלייך זכות, הרבה מידות טובות. אני מרגישה שאני יכולה לקנות מהאירוע הזה, אבל תליה, אל תהי זו שמגלגלים על ידה חובה. את לא חייבת להיות זו שופך את הכוס. תהי יותר אחראית. שפך את הכוס, בדיעבד, זה נפלא. אני הרווחתי מזה המון. אבל למען השם, אל תהי זו ששופכת את הכוס. גם לך יש תפקיד בכל הסיפור הזה. התפקיד שלי זה לפרש את האירוע בצורה חיובית. התפקיד שלך זה להיות זהירה לאבא. יש מקום להגיד גם את האמירה הזו. כן? אה? אה? טון שאומרים.
אפשר להגיד את זה
בצורה נוראית. אוקיי, אפשר להגיד את זה בצורה נוראית, זה נכון. זאת אומרת, אם האמא אומרת את זה, אבל בטון רועם, מבלי שרואים שהיא כבר הזדקחה, ויש לה באמת אכן יותר סבלנות ועין טובה, אז המילים לא יועילו. זה ודאי. זאת אומרת, תוך כדי האמירה, צריך לראות שכבר קרה משהו לאמא. כן. מה?
אמירה פיזית או שהשיח הזה יכול להיות פנימי גם?
אמירה פיזית, במקרה הזה, אמירה פיזית. במקרה הזה, אם מדברת על אמירה פיזית, זה לא חייב להיות בהכרח אמירה פיזית. כן? ואם התגובה המעשית של האמא, בלי מילים, התגובה המעשית, היא מראה על כך שהיא תופסת את כל האירוע הזה, תפיסה יצירתית. כן? נכון. בסדר. כן? לפעמים אפשר להסתפק בעצם המעשה, בתגובה המעשית, כן? המדויקת, כן? מדויקת, איכותית, ולפעמים גם הדיבור של המשקל. טוב. אך במקום הגערה אמרתי עצמי, גרם יזרם חולי, אני חייב לציין שלו. אך בכל זאת אמרתי לה, תודה לך שנתת לי הזדמנות להתנהג בשליטה עצמית וסבלנות. אמירת הדברים גרמה לי להכיר בכך שזה אכן נכון. זה מעניין. זאת אומרת, ברגע שאמרתי, תשימו לב, ברגע שאמרתי, תודה שנתת לי הזדמנות להיות סבלנית יותר, ממילא זה הכניס את ערוץ החשיבה שלי כבר לאפשרות שהאירוע הזה יכול להוליד סבלנות. ברגע שהעליתי על דעתי שאירוע מן הסוג הזה יכול להביא לסבלנות, ייתכן ותתגלה לי דרך להתייחס אליו כמקדם סבלנות. אבל אם אני לא מעלה על דעתי ולא אומר באומץ, בפה, תודה שנתת לי הזדמנות לסבלנות, לא יעלה על דעתי, לא יעלה על דעתי שאירוע כזה יכול לקדם את הסבלנות. אז קודם כל, להגיד את המילה. כן, כמובן שהאמירה צריכה להיות מתבססת על אמת תורנית. צריך להיות אמת תורנית. אני לא אגיש את הלחי השנייה למי שנותן לי סתירה ויגיד לו, תודה שנתת לי הזדמנות. זה לא אמיתי. זה לא אמיתי, זה לא תורני, זה לא מוסרי, זה לא אמוני. ודאי ודאי שלא. אבל אם יש מקום ואחיזה לדיבור שלי, כן, כמו שראינו פה, תודה שנתת לי הזדמנות. אם יש לזה אחיזה באמת תורנית, מוסרית, אמונית, צריך לומר את זה. בסופו של הדיבור לפעול עליי. אמירת הדברים גרמה לי להכיר בכך שזה הכי נכון. מי אם לא אני, יראה לילדיי דוגמה אישית טובה. כן? פה זה עוד דבר נפלא. חוץ מזה שהיא בררה לעצמה את היכולת להתקדם מהאירוע, כן? איזה מכבש חיובי נוסף היא שמה על עצמה? האחריות שלי. הרי אם אני אצא מכליי ויגער גערה חריפה, ממי ילדיי ילמדו סבלנות? מאבא שלהם, כל היום בכולל. חוזר בשעות הערב מהעבודה, אני יודע, עייף וסחוט. מהאימא. מי נמצא עם הילדים עכשיו? לכו לגן פה, מי נמצא עם הילדים? האבות? לא, האימהות. רוב לימודו של הילד המוסרי אל תיטוש תורת אמך. זה בא מהאימא בשנים האלו. מי ילמד את הילד סבלנות? אז הנה עוד מקדם, הנה עוד מאיץ, הנה עוד גורם מזרז, כן? לאחוז בפלח השתיקה ולהתבונן על כל האירוע הזה במבט של הזדמנות, כן? ולא מבט משברי, קשה ודחדך. כן, תשוש, עייף, אז נעצור כאן. ברוך השם, זכינו להגיד מה שאמרנו, אם זה היה הרבע שעה 20 דקות. אני באופן כללי לא בעד כמות, למען האמת. הייתי גם שמח למד 5 דקות. אבל בסדר. אז נעצור כאן, בסדר? סיימנו את הדוגמה, וברוך השם, עבור חזקים, רעננים, ביום ראשון, שבת שלום.